שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד זין במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד קצת ארוך, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בלמד ח' עמוד א' בשורה השמינית, השיעור יום יהיה 16.5 דקות. היום הנושא העיקרי של השיעור זה דברים שיש בהם דגנים ונדון מתי זה מזונות ומתי זה המוציא. בהתחלת השיעור נראה נושא נוסף שזה הברכה על פלפלים. באופן כללי נחלק את השיעור לחמישה שלבים. בשלב הראשון כאמור נדבר על פלפלים. בשלב השני נדבר על הברכה על תבשילים שיש בהם דגנים. בשלב השלישי נדבר על הברכה על אורז. בשלב הרביעי נדבר על פירורי לחם שבישלו או תיגנו אותם. ובשלב החמישי נחזור עוד פעם לסוגים שונים של מאפים. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הברכה על פלפלים. עכשיו רק נדגיש שהכוונה כאן כמובן לפלפל התבלין, שזה צמח שיש לו עיגולים קטנים שחורים, ואין איזה שום קשר לירק פלפל, כלומר מה שנקרא גמבה. אז מה הברכה אם מישהו אוכל את הגרגירים השחורים של הפלפל? רב ששת אומר שזה שהכל, ורב אומר שהוא לא מברך כלום. הוא גם אומר את זה אגב גם לגבי יום כיפור, שמי שכוסס פלפלים ביום כיפור הוא פטור, כי זה לא ראוי לאכילה. אז שוב רב ששת אומר שהכל ורבה אומר כלום. עכשיו מקשה הגמרה על רבה מברייתא שאומרת שבפלפל יש דין אורלה, אז כנראה שזה כן ראוי לאכילה. עונה הגמרה שהנושא שלנו זה בפלפל שיבשו אותו, כמו שאנחנו עושים בשביל התבלין, אז באמת או שהכל או כלום, אבל לפני שיבשו אותו אז באמת זה פרי והוא חייב באורלה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, כאמור מכאן והלאה כל השיעור יעסוק בדגנים. הנושא של החלק השני זה תבשיל שיש בו תערובת בין דגנים, שזה מזונות או המוציא, עם דברים אחרים שהם שהכל, מה מברכים. זה הנושא באופן כללי, את הדיון בנושא הזה נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נדבר על חביץ, קדרה ודייסה, בשלב השני שיבוא מתוך השלב הראשון נדבר על כלל של רב ושמואל שנראה עוד רגע. אז נתחיל בשלב הראשון, חביץ, קדרה ודייסה, שזה תערובת של דבש, שמן ואו קמח, שזה חביץ, קדרה, או חיטים קדושות, שאז זה נקרא דייסה. בכל אופן יש פה תערובת של דגנים עם דבש ושמן, והשאלה היא מה מברכים. הגמרא מביאה לזה שני דיונים, אחד בסוף למדווה ומודבה, ואחר כך בדילוג בערך ברבע השני של למד זין עמוד א'. אז נראה את הדיונים. בדיון הראשון מובאת מחלוקת, רב יהודה אומר שמברכים שהכל, כי לדעתו הדבש עיקר, רב כהנא אומר שמברכים מזונות, כי לדעתו הקמח או החיטים עיקר, ואז בא רב יוסף ומחזק אותו ואומר שבאמת גם רב ושמואל אמרו שבכל תערובת של דגנים עם משהו אחר, הדגנים הם העיקר. הניסוח של הכלל הוא כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו מזונות. זה הדיון הראשון בחביץ קדרה. הדיון השני כאמור זה בלמד זין עמוד א' ברבע השני, שם מביאים את דברי רבה, שאומרים שבהתחלה הוא חשב שזה תלוי כמה דבש שמו באותה תערובת, שבאמת הכפריים היו שמים קצת דבש ויותר קמח אז מברכים מזונות, אבל במחוזה היו שמים יותר דבש אז מברכים שהכל, כי זה העיקר. זה מה שרבה חשב בהתחלה, שזה קצת כמו שיטת רב יהודה, אבל בסוף הוא חזר בו וסבר כמו רב כהנא וכמו רב ושמואל שזה לא משנה, ובכל תערובת שיש בדגנים מברכים מזונות, כי כאמור, כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים מזונות. עד כאן השלב הראשון, כאמור לגבי חביץ, קדרה ודייסה. השלב השני שמחזיר אותנו קצת אחורה ממש לסוף למדווה ועמוד ב' זה שנתמקד בכלל שהרגע הזכרנו של רב ושמואל, של כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים מזונות, ונוסיף על זה שהם לא רק אמרו כל שיש בו, אלא הם גם אמרו את זה בניסוח נוסף, וזה כל שהוא מחמשת מיני דגן מברכים עליו מזונות. וממילא הגמרא דנה למה הם אמרו גם כל שיש בו וגם כל שהוא. מסבירה הגמרא שכל ניסוח בא ללמד משהו נוסף. הניסוח של כל שיש בו בא לרבות שאפילו שהקמח הוא רק מיעוט, כל עוד יש בו קצת קמח מברכים מזונות. מצד שני, הניסוח של כל שהוא מחמשת מיני דגן בא למעט שדווקא על חמשת מיני דגן מברכים מזונות, אבל דברים אחרים כמו אורז, אפילו שהם לא רק מיעוט, אלא הם הכל, בכל זאת לא מברכים על אורז מזונות, אלא שהכל, כי מזונות מברכים רק על חמשת מיני דגן. עד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור, דיברנו על תערובת של דגנים עם שהכל, רב יהודה אמר שיכול להיות שגם שהכל יהיה עיקר, אבל רב כהנא, רב יוסף, רב ושמואל ורבה כולם אמרו שכל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים מזונות אפילו שזה מיעוט, וסיימנו שלעומת זאת באורז לפי רב ושמואל לא מברכים מזונות, וזה מוביל אותנו לחלק השלישי של השיעור שבו נתמקד באורז. החלק השלישי של השיעור ייקח אותנו לאורך עמוד שלם, בערך מהשורה העשירית בעמוד א' ועד השליש העליון של עמוד ב', ובחלק הזה נראה דעות שונות מה מברכים על אורז, לפני ואחרי. עכשיו לפני שנראה את מהלך הגמרא, בשביל לעשות לנו קצת סדר בראש, אנחנו קצת נהרוס את המתח של הגמרא, ונקדים קודם כל את כל השיטות שנראה, ורק אז נראה את השיטות בפנים. אז באופן כללי אנחנו נראה ארבע שיטות. שיטה אחת כבר ראינו, שזה רב ושמואל, שהם אמרו שלפני מברכים שהכל, אחרי הם לא אמרו, אבל אפשר להניח שמברכים בורא נפשות. שיטה שנייה זה חכמים, שהם חולקים על הלפני, ואומרים שלפני מברכים מזונות, ואחרי בורא נפשות, כך גם אגב ההלכה. שיטה שלישית זה רבן גמליאל, שהוא חולק גם על הלפני וגם על האחרי, כלומר לפני מזונות ואחרי על המחיה. ושיטה רביעית זה רבי יוחנן בן נורי, שהוא רואה את אורז ממש כמו דגן, וממילא אם עשו פת אורז, אז לפני מברכים המוציא, ואחרי ברכת המזון ממש כמו קמח. אז עוד פעם מהר, רב ושמואל שהכל ובורא נפשות, חכמים מזונות ובורא נפשות, רבן גמליאל מזונות ועל המחיה, ורבי יוחנן בן נורי המוציא וברכת המזון. אלה השיטות שנראה, השיטות האלו מפוזרות בחמש ברייתות שנראה בסוגיה. מהלך הסוגיה הוא שהגמרא מתחילה בשיטת רב ושמואל, שכאמור אמרו שהכל, היא מקשה עליהם משלוש ברייתות, ובאמת בעקבות זה היא דוחה את רב ושמואל, אחר כך הגמרא מביאה ברייתא הרביעית שלא מסתדרת עם השלישית ויונה שבאמת זה מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. איפה רואים את המחלוקת הזאת? בברייתא נוספת, הברייתא החמישית. אבל בסוף הגמרא דוחה שבאמת גם השלישית וגם הרביעית זה כמו חכמים ולא כמו רבן גמליאל. זה הסדר באופן כללי. אנחנו כאן בשביל שזה לא יפריע לנו באמצע נראה קודם את הברייתא החמישית שהיא מובאת ממש בתחתית עמוד א' ואז נראה לפי הסדר. אז בברייתא החמישית, כאמור, יש מחלוקת בין רבן גמליאל לחכמים, והמחלוקת שלהם היא גם לגבי אורז, וגם לגבי נושא נוסף שנראה עוד רגע. לגבי אורז, ובעצם לגבי כל דבר שהוא לא מחמשת מיני דגן ולא משיבת המינים, רבן גמליאל אומר שאחרי מברכים על המחיה, וחכמים אומרים בורא נפשות. זו המחלוקת לגבי אורז, וכבר הזכרנו אותה. מחלוקת נוספת שיש ביניהם שם בברייתא היא לא קשורה לנושא של אורז, אבל נשתמש בה תוך כדי הדיון. זה מחלוקת לגבי עוד שני דברים, וזה א', מה מברכים על שאר שיבת המינים, כלומר למשל אם אדם אוכל ענבים, וב', מה מברכים על דגנים שלא עשה מהם פת, כלומר למשל אם אדם אוכל גריסים. אז חכמים אומרים שבשני הדברים האלו מברכים מהן שלוש, אבל רבן גמליאל אומר שמברכים ברכת המזון גם על שיבת המינים וגם על דגן שלא עשה ממנו פת. זאת מחלוקת נוספת, כאמור היא לא קשורה לנושא של אורז, אבל עוד מעט נשתמש בה, לכן נשים אותה ככה בזיכרון בצד, ועכשיו נחזור לתחילת הסוגיה. אז כאמור הסדר של הסוגיה של אורז, שהגמרא מתחילה בשיטת רב ושמואל, שהכל ובורא נפשות, והיא מקשה עליה משלוש ברייתות. את שתי הקושיות הראשונות נצליח לסדר, אבל בשלישית הם באמת יידחו. הברייתא הראשונה זה שכתוב שעל אורז מברכים תחילה וסוף כמעשה קדרה, והרי על מעשה קדרה, שזה בעצם תבשיל של חמשת מיני דגן, מברכים מזונות ומהן שלוש, אז כנראה שגם על אורז, בניגוד לרב ושמואל. דוחה הגמרא, הברייתא לא התכוונה לחדש את סוג הברכה, שזה כמו מעשה קדרה, אלא התכוונה לחדש שאורז הוא כמו מעשה קדרה לעניין זה שלא מברכים עליו כמו הלחם, אבל מה כן מברכים עליו את זה היא לא אמרה, אז יכול להיות מזונות, אבל יכול להיות שגם שהכל. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה, בערך בשליש העליון של עמוד א', זה מברייתא, ששם כתוב במפורש שאורז הוא ממש מעשה קדרה, אז כאן כבר אי אפשר לומר שמברכים עליו שהכל. עונה הגמרא, נכון, באמת הברייתא הזאת סוברת שאורז הוא כמעשה קדרה, אבל זאת שיטה מיוחדת של רבי יוחנן בן נורי, השיטה הרביעית שהזכרנו, שאורז הוא ממש כמו דגן, אבל חכמים כנראה סוברים שהוא לא כמו דגן, וכמו שיטת רב ושמואל שזה שהכל. אז זאת הקושייה השנייה, ובינתיים רב ושמואל עדיין בסדר, אבל עכשיו באה הקושייה מהברייתא השלישית, שממנה כבר לא נצליח להציל את רב ושמואל. למה? כי שם בסייפה כתוב שאם הוא לקח אורז, תחן ואפה אותו, כלומר עשה ממנו פת, אז הוא מברך עליו מזונות ומעין שלוש, בניגוד לרב ושמואל שאומרים שהכל. אז זאת הקושייה השלישית, וכאמור על זה אין תשובה, ורב ושמואל נשארים בתיובתה, ובזה סיימנו את השלב הראשון בדיון הזה על אורז. השלב השני זה כיוון שבנו את הברייתא הזאת, נבין מי אמר אותה, ומי אמר את הברייתא הרביעית, לאור שתי הדעות שראינו בברייתא החמישית, רבנן ורבן גמליאל. אז באופן פשוט, כיוון שהברייתא השלישית אמרה מזונות ומעין שלוש, אז ברור שזה רבן גמליאל, כי זה בדיוק מה שהוא סובר. הבעיה היא שזה לא מסתדר עם הרישה של אותה ברייתא. למה? ברישה של אותה ברייתא מדובר על חיטה, ושם כתוב שאם הוא כוסס את החיטה כמו שהיא, אז כמו שאמרנו באורז, הוא מברך אדמה. אבל אם הוא טוחן את החיטה ואז אופה אותה, כלומר בעצם מכין לחם, ואז מבשל את הלחם שהוא הכין, אז כאן זה תלוי. אם הפרוסות עדיין קיימות, כלומר הבישול לא הרס את הצורה של הלחם, אז הוא עדיין מברך המוציא וברכת המזון. אבל אם הפרוסות כבר לא קיימות, אז יורד בדרגה למזונות ומעין שלוש. זה מה שכתוב ברישה של הברייתא השלישית, ועל זה אומרת הגמרא שלא יכול להיות שאת זה אמר רבן גמליאל. למה? כי נזכיר שבברייתא החמישית רבן גמליאל אמר שאפילו על שאר המינים, כלומר אם אדם אוכל ענבים, ואפילו על דגן שהוא מעולם לא עשה ממנו פת, הוא מברך ברכת המזון. אז ברור שאם הוא לקח לחם ממש ובישל אותו, הוא עדיין יברך ברכת המזון. ממילא לא יכול להיות שהברייתא השלישית היא כרבן גמליאל, לא ברישה שלה, וממילא גם לא בסיפה שלה לגבי האורז. ואז יוצא שאנחנו בבעיה, כי הרי בסיפה כתוב מזונות ומהן שלוש, שזה שיטת רבן גמליאל. עונה הגמרא בשורה 12 בעמוד ב' שבאמת אין ברירה וחייבים לשנות את הגרסה שהברייתא השלישית לגבי אורז לא אמרה מזונות ומהן שלוש כשיטת רבן גמליאל, אלא היא אמרה מזונות ובורא נפשות כשיטת חכמים. זאת הברייתא השלישית, בהתחלה חשבנו שהיא רבן גמליאל, מזונות ומהן שלוש, אבל בסוף שינינו בעקבות הרישה למזונות ובורא נפשות כשיטת חכמים. הברייתא הרביעית נמצאת 8 שורות לפני סוף עמוד א', שהיא באמת אומרת מזונות ובורא נפשות, וכאמור אמרנו שזאת שיטת חכמים. בזה סיימנו את הטיפול בכל 5 הברייתות. הברייתא הראשונה אמרנו שיכולה איכשהו להסתדר גם עם רב שמואל. הברייתא השנייה אמרנו שאולי זה שיטת רבי יוחנן בן נורי. הברייתא השלישית בהתחלה עמדנו כרבן גמליאל, אבל בסוף כחכמים. הברייתא הרביעית גם היא כחכמים, ובברייתא החמישית יש את המחלוקת עצמה בין רבן גמליאל לחכמים. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי אורז, הגענו לשליש העליון של עמוד ב'. החלק הרביעי זה לגבי חביצה, שלפי רש"י זה מצב שלוקחים פירורי לחם ומבשלים או מתקנים אותם, קצת כמו קרוטונים של היום, והשאלה היא האם הבישול או התיגון הזה מוריד את דרגת הברכה מהמוציא למזונות. אז אומרת הגמרא שאם מדובר בפירורים גדולים מכזית, אז לפי כולם מברכים המוציא. אם מדובר בקטנים, כאן יש מחלוקת. רב יוסף אומר שזה יורד בדרגה ומברכים מזונות, רב ששת אומר שזה נשאר המוציא, רב מציב לזה תנאי, בתנאי שעדיין יש לזה תואר לחם, אבל אם זה כבר לא נראה כמו לחם, אז באמת זה יורד למזונות. זאת המחלוקת. עוד פעם, רב יוסף אומר מזונות, רב ששת אומר המוציא, בתנאי שנשאר לזה תואר לחם, ועכשיו נראה דיון קצר בדעת רב יוסף. רב יוסף כאמור אמר שמזונות, והוא למד את זה מעולם המנחות. הרי את המנחות היו פוטטים לפירורים, והקפידו שהפירורים יהיו גדולים מכזית. אז הנה אתה רואה שרק מה שגדול מכזית נחשב לחם, אבל קטן יותר זה כבר ירד למזונות. זו דעת רב יוסף. עכשיו על זה מקשה אביי גם מעולם המנחות, מה תעשה אם דעת דבי רבי ישמעאל? הרי לפי דעתם היו מפוררים את המנחות לפחות מכזית, אז יוצא שלפי שיטתך רב יוסף זה בעצם כבר לא לחם, אז איך יכול להיות שיש ברייתא שאומרת שזה נחשב מצה לעניין פסח, כלומר זה כן לחם, אפילו שפוררו אותה לפחות מכזית? זאת הקושיה על רב יוסף, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, את הראשונה היא דוחה. התשובה הראשונה זה ששם במנחות מדובר שלפני שהכהן אכל את המנחה הזאת הוא שוב חיבר את כל הפירורים אלו יחד ואפה אותם, וזה מה שגורם להם להיות לחם. אבל באמת אם היה אוכל את זה כשזה מפורר, אז באמת לפי רב יוסף זה לא היה לחם, ואם זה היה מצה הוא לא היה יוצא בזה ידי חובה בפסח. זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא מסתדר עם הניסוח של הברייתא שאומרת שיוצאים בזה בפסח, כי הברייתא מתייחסת לזה בלשון רבים, כי יש הרבה פירורים, ואילו לפי העמדה של רב יוסף שמדובר שהוא שוב חיבר את זה ללחם אחד, צריך להתייחס לזה בלשון יחיד ולא רבים. לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, וזה שרב יוסף מודה שאם מהלחם המקורי עדיין נשאר כזית שאותו לא פוררו, אז גם אם בשאר הפירורים אין כזית, אז זה בסדר, גם הם נחשבים לחם, ועל זה מדובר לגבי הנושא של מנחות. ואילו מה שרב יוסף אמר שזה יורד לדרגת מזונות, זה דווקא כשהוא פורר את הכל ולא נשאר שום חתיכה שלמה. עד כאן הדיון על רב יוסף, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור. נזכיר, דיברנו על פירורי לחם שבישלו או תגנו אותם, אמרנו שבגדולים זה המוציא, בקטנים רב יוסף אמר מזונות, אלא אם כן או הוא חיבר אותם ביחד, או שעדיין יש מהלחם המקורי כזית. רב ששת אמר שבכל מקרה זה עדיין נשאר המוציא, בתנאי אומר רבה שעדיין נשאר לו תואר לחם. עד כאן החלק הרביעי. רק נוסיף בסוגריים שצריך להבין איך החלק הזה מסתדר עם החלק הקודם, כי כאן לכאורה יוצא שהגבלה של רב יוסף שצריך שיהיה לו תואר לחם זה רק בחתיכות קטנות מכזית, אבל בגדולות מכזית בכל מקרה זה היה מוציא. לעומת זאת בחלק הקודם גם שם דיברנו על פורסות לחם שבישלו אותם, ושם לכאורה מדובר ביותר מכזית, וכתוב שם שזה היה מוציא רק בתנאי שהפורסות קיימות, ואילו כאן לכאורה אמרנו שבחתיכות גדולות לכאורה לא צריך שיהיו קיימות. זאת הבעיה שהראשונים מטפלים בה, תראו למשל בתוספות, בכל אופן עד כאן החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון של השיעור מתחיל 10 שורות לפני סוף עמוד ב', ובואו נדבר על שני סוגים של מאפים, ונדון האם הם חייבים בחלה, ואגב זה גם נדון האם מברכים עליהם המוציא. שני הסוגים של הלחם זה טרוקנין וטריטה. נתחיל עם טרוקנין. מה זה טרוקנין? זה קובה דערה. כלומר, זה בלילה מאוד רכה, בניגוד ללחם, שהיו שמים את זה באיזשהו חור בתחתית הקירה, ושם מופיעים את זה, אולי זה סוג של פנקייקס בימינו, והשאלה היא, האם זה חייב בחלה או לא, וגם מה מברכים על זה? אז לגבי חלה, לכאורה יש מחלוקת, כי הגמרא בהתחלה אומרת שחייב, אבל היא אומרת שרבי יוחנן אומר שפטור, אבל גם הראש וגם הגרא גורסים שחייב, אז בקיצור, לפי הגרסה הזאת, לפי כולם חייב בחלה. זה לגבי חיוב בחלה. עכשיו לגבי מה מברכים, בשביל זה נדלק קצת בגמרא, לשורה הראשונה של המתחת עמוד א', שם אומר רב יוסף, נכון, חייבים בחלה, אבל לא מברכים על זה המוציא, אלא מזונות, כי כאמור זה בלילה רכה, וזה לא לחם רגיל. עכשיו על זה מוסיף מרזוטרה, שאם בכל זאת הוא קבע על זה סעודה, אז זה כן יהיה המוציא, כמו שבהמשך הפרק נראה לגבי כל מה שנקרא פת הבא בכסנין, נסביר את זה בהמשך, שאומנם זה מזונות, אבל אם קובע על זה סעודה, הוא מברך המוציא. אז דיברנו על האם זה חייב בחלש, לפי גרסת הראש זה חייב, אמרנו שמברכים על זה מזונות, ולסיום הוסיף מר ברבשי שיוצאים בזה ידי חובתו בפסח. אז מצד אחד חייבים בחלה ויוצאים בזה בפסח, מצד שני מברכים על זה מזונות, עד כאן לגבי הטרוקנין. הנושא השני והאחרון להיום שמחזיר אותנו שוב לסוף העמוד הקודם זה טריטה. אומרת הגמרא שהטריטה פטורה מחלה. מה זה טריטה? הגמרא מביאה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שזה בלילה רותחת, אולי גם זה כמו סוג של פנקייקס. הסבר שני זה שזה לחם הודי, שזה בצק שהיו עופים על שיפוד והיו מושכים את זה תוך כדי בהמון שמן וביצים. והסבר שלישי זה שזה לחם שעשוי לקוטח. קוטח זה ערבוב של איזשהו מאפה כמו לחם עם חלה ומלח, כשאת המאפה הזה היו עופים בשמש ולא בתנור, והוא היה קצת עם עובש. בכל אופן על המאפה הזה אמרה הגמרא לפי ההסבר הזה שהוא פטור מחלה. עכשיו להסבר השלישי הזה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שלחם כזה דווקא חייב בחלה. עונה הגמרא שבאמת הסיבה שאמרנו שהוא פטור מחלה זה לא בגלל שאופים אותו בשמש, אלא בגלל שהוא משמש לקוטח ולא כלחם בפני עצמו. וממילא הברייתא שמרה שהוא פטור זה באמת כשיודעים שהוא הולך להשתמש בזה לקוטח. ואילו הברייתא שמרה שהוא חייב זה כשאומנם הוא עופה את זה בשמש, אבל הוא לא הולך לשים את זה בקוטח ולכן הוא חייב. עכשיו איך יודעים אם הוא הולך לשים את זה בקוטח או לא? יודעים לפי הצורה, אם הוא עשה צורה יפה של לחם, אז הוא לא לקוטח והוא חייב, אם לא אז הוא פטור. בזה הגענו לשורה השמינית בלמדחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו היום את השיעור לחמישה חלקים. החלק הראשון לגבי פלפל, רב ששת אמר שמברכים שהכל, רב אמר כלום, והדגשנו שזה דווקא ביבשים. בחלק השני דיברנו על תערובת של דגנים עם דבש למשל, רב יהודה ובהתחלה גם רב אמרו שהדבש יכול להיות עיקר ואז יברכו שהכל, אבל רב כהנה לפי כלל של רב שמואל ובסוף גם רב אמרו שכל שיש בו מחמשת מיני דגן, אפילו שהוא מיעוט, מברכים מזונות. אגב רב שמואל גם אמרו כל שהוא מחמשת מיני דגן וזה בא למעט את האורז ששם מברכים שהכל, וזה מוביל אותנו לחלק השלישי לגבי אורז. לגבי אורז ראינו ארבע דעות, רב שמואל אומרים שהכל ובורי נפשות, חכמים אומרים מזונות ובורי נפשות, רבן גמליאל אמר מזונות ועל המחיה, ורב יוחנן בן נורי המוציא וברכת המזון. אלה ארבע שיטות. התחלנו ברב שמואל שאמרו שהכל, והקשנו משלוש ברייתות. ברייתא הראשונה הסברנו שאולי לא בא לחדש איזה ברכה מברכים. ברייתא השנייה תרצנו שזה רב יוחנן בן נורי, אבל אולי חכמים חולקים. בברייתא השלישית כבר נתקענו, כי שם כתוב במפורש מזונות ועל המחיה, וזה לא רב יוחנן בן נורי, וממילא זה קשה על רב שמואל, ובאמת הם נשארו בתיובתא. אחר כך בשלב הבא אמרנו שהברייתא השלישית היא רבן גמליאל והברייתא הרביעית היא חכמים, אבל על הברייתא השלישית הקשנו שזה לא מסתדר. אבל על הברייתא השלישית הקשנו שהרישה שלה לא מסתדרת עם רבן גמליאל, כי רבן גמליאל בברייתא החמישית אמר שאפילו על דגן שלא עשו ממנו פת מברכים ברכת המזון, ממילא גם על פת שבישלו אותו אמורים לבשל ברכת המזון, לכן הברייתא השלישית לא יכולה להיות רבן גמליאל, ולכן שינינו את הגרסה לגבי האורז שזה כמו חכמים. עד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על פירורי לחם שבישלו או תגנו אותם לפי רשי, שבגדולים מברכים המוציא, בקטנים רב יוסף אמר המזונות, רב ששת המוציא, הבא יקשל רב יוסף מדבר רבי ישמעאל שאם מפוררים את המנחות לפחות מכזית, עדיין זה נחשב מצה, ותרצנו או ששם מדובר שהוא חיבר ואפה את זה, וזה מחבר את זה שוב ללחם, אבל דחינו שזה לא מסתדר עם הניסוח, לכן תירוץ שני זה ששם מדובר שנשאר עדיין כזית מהלחם המקורי, ולכן שם גם הפירורים זה לחם, אבל אם לא, אז זה מזונות, כמו שאמר רב יוסף. זה החלק הרביעי. בחלק החמישי דיברנו על עוד שני סוגים של מאפים, אחד זה טרוקנין שזה קובה דערה שזה בלילה רכה בתחתית בתחתית הקירה, אמרנו שלפי גרסת הראש והגרה חייבים על זה בחלה, מצד שני מברכים על זה מזונות לפי רב יוסף, ומצד שלישי יוצאים בזה ידי חובתו בפסח. זה מאפה אחד. מאפה שני זה טריטה, שזה פטור מחלה. מה זה טריטה? או בלילה רותחת, או לחם הודי, או לחם לקוטח. הקשנו על זה שלכאורה לחם לקוטח חייב בחלה, אבל תרצנו שזה תלוי האם הוא באמת הולך להשתמש בזה בקוטח או שלא. כל טוב.